טוב, אשתך ואומר, למדתי שנה שעברה קורס אצל הרב מאיר ליכטנשטיין, שבסמסטר הראשון היה מבוא למשנה תורה, והסמסטר השני היה הלכות צדקה לרמב"ם. אז נשתמש הרבה מאוד דברים שלו, אבל אני אנסה לעשות אותם יותר לכיוון שלנו. אני אזכור דבר ראשון בקצרה כמה תובנות חשובות שעלו בקורס הזה, ואז אני אעבור לדבר על הנושא הספציפי הזה. הרמב"ם, טוב, לא ניתן הקדמה על הרמב"ם, מכירים אותו, ואם לא אז כדאי להכיר אותו. כתב כל מיני חיבורים שגולת הכותרת שלהם הייתה המשנה תורה. כשלמעשה מה שהוא עשה לפני זה בחייו, הוא מתאר את זה גם בהקדמה למשנה וגם בכל מיני איגרות, הוא התחיל בזה שהוא עשה דברים קלאסיים, הוא כתב פירוש לש"ס, הוא כתב פירוש על הריף, הוא אסף כל מיני דברים הירושלמים, דברים כאלה, ואז הוא החליט שזה לא מספיק והחליט לכתוב פירוש על המשנה, ובסופו של דבר הוא החליט שגם זה לא מספיק וכתב את המשנה תורה, ובזקנותו הוא כתב מורה נבוכים, זה כבר סיפור אחר. עכשיו, כשהוא מתאר למה הוא עושה את כל הפרויקט הזה, הוא מתאר, הבאתי פה למשל את האיגרת רבי יוסף בן יהודה, כן? הוא אומר, לא חיברתי את החיבור הזה להיות גדול בישראל וכו' וכו', כי באלוהים, כנו קניתי להשם אלוהי ישראל, בראותי לפניי אומה שאין לה ספר חוקים כולל לאמיתו של דבר, ואין לה דעות אמיתיות ומדויקות, על כן עשיתי מה שעשיתי לשם שמיים גרידא. הוא רוצה שלעם ישראל יהיה ספר חוקים מסודר, כמו שיש לכל העמים, יש להם ספר חוקים מסודר, הוא רוצה שיהיה להם ספר חוקים מסודר. עכשיו,
זה הגיע אותנטית?
לדעתי כן, מפה יש לי, אני חושב.
באיזה מובן אותנטי?
מה מפתיע אותך?
לא, יש אגרות שהן מיוחסות להם, לא שלא.
מה מפתיע באגרת?
כן, טברסקי מביא את זה.
כן, טברסקי מביא את זה.
לא,
אוקיי.
קנו קינטי ו...
יכול להיות שזה תרגום.
זאת אומרת, הוא רצה שלעם ישראל יהיה ספר חוקים. מה רע במה שיש במשנה, בתלמוד ודברים כאלה? מה רע בזה? אז הוא מסביר, הבאתי פה גם עוד קטע מאיגרת לרבי מיכה צדיין, שהיא איגרת מאוד מעניינת ושווה לקרוא את כולה. אבל הוא אומר, כן? דע אלופים יהודי שכל מי שכתב ספר, בין מדברי תורה, בין מדברי שאר החוכמות, בין מן הגויים הקדמונים בעלי החוכמות, בין מן הרופאים, אחד משני דרכים מאוחד, או דרך חיבור, או דרך פירוש. כלומר, הוא אומר, יש לנו שתי דרכים לכתיבת ספרים. יש דרך חיבור, כלומר, איזשהו קודקס שהוא הדבר המסודר, הברור שעליו מדברים, או דרך פירוש, שזה מתעסקים בטעמים של החיבור. כן? דרך החיבור להזכיר הדברים הנכונים בלבד, בלא קושיה ובלא פירוק ובלא שום ראיה בעולם, כמו שעשה רבנו הקדוש בחיבור המשנה, ודרך הפירוש להזכיר הדברים הנכונים ודברים אחרים סותרים אותם, והקושיות על כל דבר, והפירוק, והראיה שזה הדבר אמת, וזה שקר, או שזה ראוי וזה לא ראוי, וזו דרך התלמוד, שתלמוד פירוש המשנה. ואני לא עשיתי פירוש של החיבור דרך המשנה. כלומר, הרמב"ם רואה את המודל שלו כמשנה, או גם רואים בהרבה מאוד מקומות שהמודל שהוא מציב כנגד עיניו זה רבי יהודה הנשיא, הוא רואה את עצמו כאיזשהו המשך של רבי יהודה הנשיא, לעשות לעם ישראל חיבור שאין בו את כל הדיונים ואת כל הראיות ואת כל זה, יש בו קודקס שעליו מדברים, בו דנים, הוא כאילו הדבר הבסיסי. למה המשנה לא מספיקה לפי הרמב"ם? הוא כותב בהקדמה לפירוש המשנה, הוא כותב למה זה לא מספיק לו? כי המשנה כבר אי אפשר להתעסק איתה, אף אחד לא יכול להבין אותה בלי ללמוד את כל הגמרא, ואתה לא יודע מה ההלכה, ויש לך מלא פירושים, ואוקימתות, וברייתות, ומלא דברים שאתה לא יודע. המשנה כבר לא אפשרית, ובהתחלה הוא ניסה לכתוב על המשנה, כי הוא חושב שזה כן יהיה אפשרי, להפוך את המשנה לרלוונטית, וזאת הפירוש שלו, ואז בסופו של דבר הוא החליט שזה לא מספיק, והוא רוצה לכתוב ספר חדש. כשהחידוש של הספר שלו, יש המון חידושים בספר שלו, אבל הספר שלו הוא הפעם הראשונה, ואולי גם האחרונה, שנכתב ביהדות ספר שהוא מאוד מסודר, כאילו. שהוא באמת בסדר כמעט מופתי לגמרי, כאילו. הוא לקח את כל הדברים ועשה אותם, בוא נגיד, רבי גם די היה מסודר, אבל רבי שם בתוך סדר נשים את נדרים ואת נזיר, ובתוך סדר נזיקין את עבודת זרה, ובתוך סדר מועד את שקלים, ובתוך סדר קודשים את חולין, וכל מיני דברים שהם לא במקומה, והרמב״ם לפחות כמעט בסדר מופתי. תראו לו את הכותרת של הספר של הרמב״ם ולדעת מה יש בספר. לא הכל, יש לו חריגות, אבל באופן כללי זה כמעט תמיד מסודר באופן מופתי. עכשיו, איך הוא עבד שהוא כתב את הספר שלו? איך שהוא מתאר את זה בעצמו בכל מיני מקומות? דבר ראשון, הוא אסף את כל ההלכות. כלומר, בעצם הדברים שהוא כתב לך, הפירוש לתלמוד, הוא כתב על ירושלמי, הוא כתב על הריף, הוא כתב על זה, אסף את כל ההלכות. זה צעד ראשון. צעד שני שהוא עשה, זה אסף את כל המצוות. כלומר, הוא קיבל את דעת הגמרא שיש 613 מצוות, אסף את כל המצוות לפי דעתו שיש בעדה. בניגוד למוני המצוות שלפניו, הוא גם קבע כללים איך, מה נקרא מצווה ומה לא נקרא מצווה. מוני המצוות שלפניו עבדו חופשי, ראשי המצוות שלפניו מצוות, הוא נמצא 13, עשו מה שעלה בבעלה, הוא עשה כללים. זה נורא סיבי, יכול להיות לראות שהכללים שלו לא, שלו יותר מדי יוצאים מן הכלל, כי לקבוע רשימה של כללים ואז גם לעשות 613 בדיוק זה, זה מסובך. אוקיי? אז הוא עשה כללים, הוא מנה את כל המצוות, ואז הוא לקח את כל ההלכות, את כל המצוות, חיבר אותם, חיבר את זה לפי קטגוריות, ערך נושאים, ערך זה, ושם את זה ספרים וכל זה. זאת אומרת, לקח את כל ההלכות, תתאים אותם לכל המצוות ושם את זה את הספר שלו. עכשיו, הדרך שמה הוא מנה את המצוות, בניגוד למוני המצוות שלפניו, חוץ מזה שהיה לו כללים, הוא גם לא מנה כל ציווי כמצווה. כן? למשל, נורא היה אכפת לו, כתוב 613 מצוות ניתנו למשה מסיני. אז דבר שלא ניתן מסיני הוא לא מצווה. כן? נר חנוכה, לצורך העניין, שמוני המצוות שלפניו מנו את זה כאחד מ-613 מצוות. הוא אמר, זה לא אחד מ-613 מצוות, זה לא ניתן מסיני. זה לא חובה, אבל זה לא אחת מ-613 מצוות.
רגע,
המניין
הזה של 613 הוא חזלי?
הוא בגמרא. הרמב"ן נגיד חולק עליו. זאת אומרת, זה לא מוחלט, אבל הרמב"ם משום מה קיבל אותו.
המניין או המצוות?
הרשימה של המצוות לא כתובה.
כן, אבל המניין, תגיד
שיש שם שם מצוות. הרמב"ן אמר שזה לא, בסדר, זה דרשה, כאילו, פרוטה ממקום המונח. זה לא חייב לזה 613 מצוות. אבל הרמב"ם החליט שזה כן, ולכן הוא מנסה לנות לפי זה. אבל החידוש שלו זה שהוא לא מגדיר כל ציווי כמצווה, אלא כל קטגוריה הלכתית. כלומר, לצורך העניין, אם נלך שוב על מצוות צדקה שאני מדבר עליה, אז יש חמישה פסוקים בערך שמדברים על מצוות צדקה. אז נסתכלו בהלכות גדולות, הוא מונה בתור חמש מצוות. כן? אבל הרמב"ם אמר, זה הכל אותו עניין, זה אותה מצווה, זה מצוות צדקה. כן, אותו, לגבי פאה, יש מצווה שאומרת פאה בשדה, ויש מצווה שאומרת כי תחבוט זיתך לא תפאר אחריך, כן? שצריך להשאיר בעצם פאה בזיתים. אז בבהג זה שתי מצוות שונות, וברמב"ם זה מצווה אחת, פאה בשדה ובאילן. זאת אומרת, הוא אסף את המצוות לפי קטגוריות. שכבר בזה לדעתי יש המון המון חידוש, כלומר להניח שזה לא המון צווים של הקדוש ברוך הוא, יש קטגוריות הלכתיות, כמו ספר חוקים, זה מה שמעניין אותו באמת. ספר חוקים, שבו יש, זה שהקדוש ברוך הוא ציווה את זה בכמה מקומות, פשלה, כן? זה ספר חוקים. מבחינת הרמב"ם זה גם, זה נראה, בגלל זה תקפו אותו, בהמשך האיגרת של רבי פנחס הדיין, הוא תוקף אותו על זה שהוא בעצם אומר שלא ילמדו את כל התלמוד ואת כל התורה וכל זה. עכשיו הרמב"ם כמובן מתכחש, אומר מה פתאום, ילמדו את זה והכל. בתכלס, לפי מה שהרמב"ם עושה דלים בינו לבין רבי יהודה הנשיא, למשל, זה שהוא מציין את זה פה, כן? שמא יאמר מי שלא יבין, ועלו במשנה כתוב שמות החכמים, וידמה שזוהי הראיה, פלוני אומר כך או פלוני אומר כך, אין זו ראיה. הראיה היא להודיע מפני מאמר פלוני כך, מפני מאמר פלוני כך, זוהי הראיה. כלומר, הוא אומר, אין באמת הבדל ביני לבין רבי יהודה הנשיא, שנינו לא הבאנו ראיות. רק הוא כתב את השמות של החכמים. בסדר, אבל למה הרמב"ם לא כתב את השמות של החכמים? כי בעיניו זה יותר מהותי, התורה היא לא עכשיו על הבבלה כאילו מחלוקות וזה, לא, יש אמת, יש את התורה, יש חוקים, התורה היא חוקים והחוקים מסודרים והחוקים הם הגיוניים וברורים ובשביל זה אי אפשר להשאיר בהם מחלוקות. נדיר מאוד שהרמב"ם מביא מחלוקות בספר שלו, הוא מביא קצת, אבל זה נדיר שהוא מביא. באופן כללי הוא מאוד מסודר, לכן הוא גם משמיט את המקורות, זה לא רלוונטי, העניין זה אוסף חוקים מסודר וברור. כל אחד יכול לקרוא אותו, וגם זה מאוד חשוב להראות את זה לגויים, כן? כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, הגויים יכולים לפתוח את הספר של הרמב״ם ולהבין ממנו הכל. באמת ספר מאוד ברור, מאוד נהיר ומאוד מלא היגיון. עכשיו, כחלק מהסידור שלו הוא גם מנסה לתת לכל מצווה קונספט ולתת לה היגיון, כן? הוא כותב את זה בכמה מקומות, במיוחד בסופי הספרים שלו, שלחתי את זה בקובץ השני ששלחתי. כמעט כל סוף של ספר של הרמב״ם נמתח בזה אמירה מהותית או על הנושא המדובר או בכלל על התורה, וגם הרבה פעמים בתוך המצוות הוא מביא כל מיני נושאים. אז הבאתי פה רק את הסוף של הלכות תמורה, את הסוף של של ספר קורבנות, שבו הוא אומר, כן, אף על פי שכל חוקי התורה גזירותם, כמו שבאמרנו בסוף מעילה, זה גם סוף חשוב, ראוי להתבונן בהן בכל מה שאתה יכול לתן לו טעם, תן לו טעם. ואז הוא מסביר ונותן לו את הטעם של הלכות תמורה. כן? הוא בא בגלל רוצה שלכל מצוות יהיה טעם, הרבה רואים שהטעם שהוא נותן למצוות משפיע גם על ההלכות. כלומר, גם על איך שהוא פוסק את ההלכה, זה על פי הקונספט שהוא קבע על המצווה. לצורך העניין, אחת הדוגמאות שהבאתי בדף השני, שלא הדפסתי פה, במצוות מזוזה. הוא נגיד מאוד אכפת לרמב"ם, שהוא מכוון פה לפשט התורה שבכתב, אבל הוא מדלג על הרבה מהתורה שבעל פה, שהמזוזה, המטרה שלה זה להזכיר לקדוש ברוך הוא את הקדוש, להזכיר לאדם את הקדוש ברוך הוא כמו שהוא יוצא מהבית. כן? עכשיו, בניגוד להרבה מקורות בחדל שבהם משמע שהמזוזה היא שמירה על האדם, שמירה על הבית של האדם, נכון שהרמב"ם יותר מכוון לפשט התורה שבכתב, אבל הוא יוצא נגד זה בחריפות בהלכות שם. על זה שהבעיה, העניין זה לא שהמצוות לשמור על האדם, אלא להזכיר לאדם את הקדוש ברוך הוא. ונובעות מזה כל מיני הלכות, מזה שהמטרה זה להזכיר לאדם את הקדוש ברוך הוא. זה, עכשיו, הדוגמה שאני הולך לתסק איתה עכשיו, זה לא בדיוק דוגמה כזאת. דוגמה שהיא משפיעה על ההלכה, אבל פה רואים שהוא לוקח את הדעות שיש לו באופן כללי, על התפיסה שלו, את העבודה השלמה, את החיים של האדם, ומכניס אותם לתוך ההלכות כדבר מהותי. אוקיי, זה עד כאן הקדמה. עכשיו לעניין מצוות צדקה. אז באופן כללי אמרנו איך שהרמב"ם עבד, שהוא בהתחלה אסף את כל ההלכות, אסף את כל המצוות וחיבר את זה. איך אפשר לראות את האבולוציה של מה שהוא עשה? אז דבר ראשון הוא כתב את ספר המצוות, שבו הוא אוסף את כל המצוות. בספר המצוות מה שמופיע זה תמיד מופיע המצווה, הפסוקים שממנה היא מגיעה, ואיפה אפשר למצוא אותה בתורה שבעל פה. כן? עם הפסוקים האלה, ונמצא הלכותיו בסנהדרין ובבבת. כן, הוא נותן את איפה זה נמצא בתורה שבעל פה. אחר כך הוא קיבץ את כל זה ועשה את מניין המצוות שבראש משנה תורה, שבו הוא שם רק את המצווה ואת הפסוק שממנה היא מגיעה. באמת, זה מאוד מאוד קצר, משפט אחד לכל מצווה. בהמשך אפשר לראות בהלכות עצמם שהוא כותב בהתחלת כל העבד את רשימת המצוות שאיתם הוא מתעסק עכשיו. אם יש הבדלים בין שלוש המקורות הללו, אז אתה יכול לשים לב שהרמב"ם עשה פה איזה מהלך. אז יש הרבה מקומות שבהם רואים את ההבדלים שעושים איזה מהלך. אז עכשיו במצוות צדקה, כותב הרמב"ם בספר המצוות, כן, במצווה עקוף צדיקי, שציוונו לעשות צדקה, וקובע ציבוי זה במילות מתחלפות, הוא אומר את זה בכל מיני פסוקים שונים, והוא מביא פה את הפסוקים, פתוח תפתח את ידך, והחזקת בו, חייך עמך גן, בבאה, כל אחד מזה זה מצווה שונה. הרמב"ם מחלק את זה למצווה אחת, ובאה הקבלה שאפילו אני מתנדב, והוא אומר, התבררו משפטי מצוות זו במקומות רבים, רובם בכתובות ובבבא בתרא, הוא מביא גם הרבה מהירושלמי בפאה ודברים כאלה, אבל זה העניין של המצווה. אותו דבר פה במקרה הזה הוא לא משנה, במניין המצוות שהוא מקצר את זה, הוא אומר, ניתן צדקה, שנאמר פתוח תפתח את ידך לאחיך לעיניך ולאביונך. כן? זאת אומרת, אני מביא את המצווה ואת הפסוק, שהפסוק שעליו הוא מתמקד זה הפסוק של פתוח תפתח, הבאתי פה את הפרשייה הזאת בדף. לעומת זה שעוברים להסתכל במניין שהוא כתב בראש הלכות מתנות עניים, אז הוא פתאום כותב את המצווה בניסוח שונה. הוא אומר, ניתן צדקה, שזה בדיוק כמו שהוא כתב קודם, כמיסת יד. ביטוי שהרמב"ם מוסיף לפה, והוא לא התייחס אליו בשום מקום קודם. גם אם תחפשו בחז"ל, לא תמצאו שמתייחסים לצדקה כמיסת יד. זה חידוש של הרמב"ם. הביטוי כמיסת יד הוא ביטוי משבועות, מקורבנות של שבועות. עשית חג שבועות אשר מגיעך, מיסת נדבת עדך אשר תיתן. הוא מדבר על קורבנות, וזה שהרמב"ם פה אומר אותו על צדקה, זה חידוש של הרמב"ם. שאתה רוצה להבין מאיפה הרמב"ם שלף אותו, כאילו מאיפה הוא הביא אותו, למה זה כך. עכשיו רואים שגם בהלכות הרמב"ם מאוד אכפת לו מהעיקרון הזה, כן? שהוא מגדיר את הגדרת המצווה של צדקה, אז הוא מגדיר מצוות עשה ליתן צדקה לעניים, כפי מה שראוי לעני, זו הגדרה אחת שהיא באמת מופיעה הרבה בש"ס והרמב"ם מתייחס אליה, זה נכון שדאגתי עליהם פה. אם הייתה ידע נותן משגת, זה חלק מהגדרת המצווה שאם הייתה ידע נותן משגת, מאיפה זה מגיע? לא יודע, כן? עכשיו גם בהמשך, כן? בא העני ושאל די מחסורו ואין ידע נותן משגת, נותן לו כפי השגת ידו. וכמה על חמישית נכסיו, מצווה מן המבחר, הוא משלב פה את העניין של החומש. לחומש יש מקור. המקור של החומש זה בבבלי בכתובות, כן? תקנה באושה התקינו, גם בירושלמי זה מופיע. באושה התקינו, המבזבז על יבזבז יותר מחומש. כן, לומדים את זה ממעשרות, שיש עניין של לא יותר מחומש. וקודם כל הוא לא מזכיר פה את תקנת אושה, למרות שבמקומות אחרים שהוא מביא תקנות שחז"ל הוא כותב איפה התקינו אותם, הוא לא מזכיר פה את תקנת אושה, והוא מכניס את זה לתוך העניין של האם ידע נותן משגת, כלומר איזשהו עיקרון כללי של המצווה של אם הייתה ידע נותן משגת, ובתוך זה הוא מכניס את תקנת אושה של החומש. אגב, בפירוש המשניות, כשהוא מתייחס לתקנת אושה, הוא אומר שמי שנותן יותר מחומש זה מידת חסידות. כן? אינו חייב לתת יותר מחמישית ממונו, אלא אם עשה כן במידת חסידות. אוקיי, אז יש הרבה סתירות בין פירוש המשניות לבין המשנה תורה, ואפשר זה, אבל אני גם חושב שיכול להיות שבעצם האמירה העקרונית שלו, הפירוש העקרוני שלו לחומש זה באמת שאפשר לתת יותר מזה, וזה לא הגבלה, זה לא הגבלה של סכום מקסימום. בכל זאת בהלכות הוא מתייחס לאם ידע נותן משגת כאחת מהגדרות של מצוות צדקה, ולכן הוא מכניס את זה לתוך העניין הזה. עכשיו אם מחפשים מה המקור של הרמב״ם שממנו הוא הביא את את הכמיסת יד ואת האמן ידע נתן למשגת, רואים בלכות דעות מאוד פשוט, שזה פשוט עיקרון של הרמב״ם באופק דלי בתורה, כן? עיקרון מפורסם, כן? הדרך הישרה היא מידה בינונית שבכל דעה ודעה לכל הדעות שיש באדם, והיא הדעה שהיא רחוקה משתי הקצוות, ריחוק שווה ואינה קרובה לא לזו ולא לזו ולכו וכו', כן? ואחד הדוגמאות שהוא מביא, ולא יפזר ממונו אלא נותן צדקה כפי מיסת ידו. כן, אז פה רואים את הביטוי שהוא משתמש בו כמיסת יד, מאיפה הוא מגיע, לפחות אצל הרמב״ם, הוא מגיע מפה מלכות דעות, והוא אומר, צדקה, זה חלק מדרך האמצע לתת אותה כמיסת ידו, לא לתת יותר מדי. כן, גם בלכות ערכים וחרמים, ועולם להקדיש אדם, זה גם סוף, סוף לכות ערכים וחרמים, לעולם להקדיש אדם ולא אחרים לכל נכסיו, ועושה כן עובר על דעת הכתוב, טוב, את זה הוא מצטט מגמרה, במסכת הערכים, אבל הוא אומר בהמשך, אפילו, סליחה, כן, ובזה כיוצא באמרו חכמים, חסיד שותה מכלל מבלי עולם, אלא כל המפזר ממונו במצוות, אל יפזר יותר מחומש, ויהיה כמו שציוו נביאים, יכלכל לרב במשפט, בין מדברי תורה ובין מדברי עולם, אפילו בקורבנות שאתם חייב בהן, הרי חסד תורה ממון ואמרה שיביא כפי מיסת ידו, כבחומר לדברים שלא נתחייב בהן, אלא חד נדרו, שלא נדור אלא כראוי לו, שנאמר איש כמתן ידו, כבקעת השם אלוקיך אשר נתן לך. כן, אז הוא לוקח את הביטוי כמיסת יד בקורבנות, לומד ממנו את העיקרון הכללי שהוא אומר, בן אדם אמור להיות תמיד מאוזן, תמיד הגיוני, תמיד בדרך העץ, משליך את ההליכות הדקה ומעצב את ההלכות לפי העיקרון הזה שהוא הכניס, שאין לו מקור לפניו. מלבד תקנת אושה שאותה ראינו, שהוא אפילו לא מבין כתקנה כזאת, והוא משמיט את המילים תקנת אושה, את העיקרון החשוב של, של אין ידו מסגת, זה, זה עיקרון שהרמב״ם הביא מהלכות דעות והכניס אותו לפה. עכשיו, אני טיפה אגיד, לפני שאני אעביר את הבמה לדוד, מה זה מעורר אצלי, בהקשר לדיון שנערך פה לאורך החבורה הזאת. אני, באופן כללי, הרבה שנים וגם עכשיו, יש לי טייבל לזה שההלכה תהיה הגיונית, מסודרת, שיהיה כיף להציג אותה, שיהיה נוח להסתכל עליה, שיהיה בה הרבה היגיון, שעושים את הדברים כמו שהם, ולא כל מיני טריקים ושטיקים, וזה תוספת משם, וזה תוספת משם. היה לי זה המון דיונים שנה שעברה פה עם חי. למשל, כל מיני דברים שעושים אצלנו בבית, ואני תמיד נורא אהבתי להתגאות בהם, שאנחנו לא מוכרים חמץ. כי כתוב לבאר חמץ, ולא לא לעשות כל מיני שטיקים שחכמים. אני משתדל לא לטלטל בשבת, למרות ששירוב, כי זה בכל זאת טריק לא כל כך מחזיק במקורות. וכן כל מיני דברים כאלה, אנחנו לא עולים ממעלית שבת כי זה עובדין דחול וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, אני תמיד התגעתי בזה שאנחנו לא משחקים אותה, אנחנו עושים את הדברים עם היגיון ועם הקונספט שלהם ועם ה... כמו שאומרים, אבא שלי נורא מחמיר בעובדין דחול, כי זה הקונספט של שבת, כן? הקונספט זה יותר חשוב מאשר הפרטי ההלכות, כאילו אפילו. עכשיו חי, הרבה פעמים כאילו דנו בזה שהוא הכניס לי מה פתאום, כאילו, זה לא ה... זה להפוך את הזה לכל מיני חוקים. אני רוצה לעשות פה, כאילו, ההלכה היא מסורת, היא חיה, היא חלק מלעשות מה שאבא שלי עשה, היא לא הקונספט ההגיוני, הקודקס הזה שכמו סתם חוקים כאלה, היא הרבה יותר משהו כזה שנובע שהוא מעבודת השם, או שהוא מהמסורת, או מדברים כאלה שהם, הדברים שהם לא חייבים להיות תמיד הגיוניים, לא חייבים להיות תמיד זה, הם הרבה יותר עם יידישקייט, הם הרבה יותר עם זה, וזה דיון אצלי, כלומר, זה נמצא אצלי באיזשהו מתח כזה. הרמב״ם מאוד מאוד משך לכיוון של קונספט ושזה, הוא ברמה שהוא שינה בשביל זה הלכות לפעמים, אבל האם זה כאילו מה שמחפשים, להיות הרמב״ם או להיות איזה הגמרא, הבבלי, לא יודע, שהוא חופשי לו.
טוב, אתה לא קודם כל איך מסתכלים על זה, מה הבסיס שאתה רואה, מה שהראית כאן, קודם כל הרמב״ם קובע עיקרון שכפי מסת ידו, שצריך לתת לפי איזשהו, לפני שהוא קובע את ההגדרה החד משמעית, הוא אומר יש פה משהו מאוד אישי, כאילו מאוד...
לא, הוא לא אישי. היישום הוא אישי, היישום הוא כללי.
כן, אבל זה צורה של, כאילו, חוק מופשט שהוא לא מוגדר בצורה חד משמעית, אלא יחסי לכל אדם. כאילו, שאלה אם אתה באמת רואה, לא יודע, מה ההסתכלות שלך על התורה.
אתה רואה שאומר, כמסתכלתי לדעת, זה עניין פסיכולוגי, כאילו, כמה שאתה מרגיש שאתה יכול לתת?
כן, לא, אבל לפני זה, כאילו, שאלה איך אתה מסתכל על, כאילו...
אני לא כך מסכים איתך, גם הבאתי פה את ההלכה שהוא אומר, כן, אדם שורע שהוא נותן צדקה יותר מן הראוי לו, או שמצא לעצמו ונותן לגביים כדי שלא יתבייש, אסור לטובו ולגבות ממנו צדקה. זאת אומרת, זה לא רק עניין פסיכולוגי, יש הגבלה שבאמת לא לתת יותר מדי, כאילו, זה עיקרון מאוד חשוב אצלו.
השאלה אם יש לפני זה, כמו שאתה מציג כאילו את המתח הזה, כמו שאתה אומר עכשיו. זה סביב השאלה, אם יש איזשהו טעם לפני החוקים, או שהחוקים הם... רק אחרי הם מחפשים איזשהו טעם.
כן, זאת השאלה.
אני חושב שפה לתוך דיון גדול על הדוגמות שאתה הבאת באופן המשפחתי והאישי, ואולי גם אנחנו נגיע לזה פעם, אבל אני חושב שיש פה שתי שאלות נפרדות. השאלה הראשונה היא שאלה האם אני מחפש בהלכה סדר והיגיון. וזה כאילו באיזשהו מקום אנחנו בתור צרכני הלכה. אבל הנקודה שגם אליה בעצם אתה התייחסת, זה שאלה איך אנחנו מעצבים את מעצבים את ההלכה. זאת אומרת, כי מה אנחנו מרוויחים בשיטה של הרמב״ם? אנחנו מרוויחים בדבר הזה רווח עצום.
אפשר לראות את זה לגוי.
לא, זה בחצי, זה קשקוש. אבל כאילו שהם באים, עומדים בתור מחפשים. אבל
מקויה.
כן, המקויה, זה כנראה הפתרון האולטימטיבי. אז מה שאני מרגיש, מה שאני כאילו, יותר שואל את עצמי, הרבה פעמים, זה היתרון העצום בעמדה של הרמב״ם, זה שבן אדם ששומר את ההלכה הוא מבין למה הוא עושה אותה. כאילו, הוא מבין שההלכה הרמב״ם אומר שמי שעושה דברים בתכליות זה מנהג השוטים וכל הדברים האלה. זאת אומרת, הרמב״ם מציב איזשהו יעד. זאת אומרת, אם הפוסק היה שם את הקלפים על השולחן, זה משהו אולי מחודש ברמב״ם. שהרמב״ם, לא הייתי אומר שהוא שם, לא בכל מקרה הוא שם את זה על השולחן, אבל הוא נתן לבן אדם שלו טיפה כושר עיון להקיש דבר לדבר ולבנות איזה לראות מה הקונספט, לראות מה הוא רצה להשיג בדברים האלה. ואז בן אדם יודע, שאני בא לתת צדקה, אני בא מצד אחד ליצור נדיבות, מצד שני, אבל לא נדיבות מוגזמת, זאת אומרת, אני גם מודה לעצמי את המידות שלי בדברים האלה, אני גם, אמן, צריך לדבר על, 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 על ההלכה, התורה, כדבר שיוצר תיקון, תיקון הגוף, תיקון החברה בהקשר הזה. אני מבין למה אני נעשה את הדברים האלה. עכשיו, כשההלכה הופכת להיות מאוד קזואיסטית, ומאוד עם תקדימים, וכל דברים מהסוג הזה, וכל מיני פיתולים, וככה כמו שהרב שגר, הפיתול של ויטגנשטיין, כמו עיר כזאת עתיקה, עם כל מיני עיר, כמו ככה בירושלים, שכל מיני שכבות לא תמיד מאורגנות כמו שצריך. אז בסופו של דבר, אדם כבר לא מבין בשביל מה הוא עושה משהו. ואז אנחנו נאלצים להוציא את נשק המדין, וזה ככה שהם רוצים ממך. שזה קשה מאוד להחזיק בדבר הזה, משהו שפוסק אמר. זה המקום שבו אני מתחבר ל... פסיקה קונספטואלית, אבל כשזה הגיע לאסון מעלית שבת, אז כאילו, אז אתה מבין, אז אני בנת דוגמה לא מוצלחת, כי גוף הקונספציה של ההלכה יכולה להיות מתינות ודרכי הדרכי נועם וכל הדברים האלה. הגמרא שאומרת שלא פסקו ללכת לטול הרדוף, למרות שגם זה גודל על המים, כי זה חומר עצם אחראי דרכי הדרכי נועם.
זה גם יש לזה גם הגבלות, יש מצוות שהן כן פוגעות לאנשים.
בסדר, אני לא בא לפה לפחות את הדיון, אני רק בא ואומר שכאילו על הקונספט עצמו אפשר להתווכח. זאת אומרת, אני לא גם מחבר את המסקנות האלה עם כאילו, בקיצור, לטטל בשבת זה לא בהכרח עניין של תחמון, זה רצון הפוך, רצון לעצב את הדברים בצורה מסוימת שאתה לא מסכים איתה, אבל כאילו זה לא, האמירה כאילו זה או היגיון או איזשהו כזה כוס מסוים, אז אני יודע.
אבל תמיד שעובדים עם קונספט הזה שיכול להיות בכוח מה הקונספט.
נכון, אוקיי. אז לפחות תסכים שאנחנו רוצים הלכה קונספטואלית, זה השאלה. אני לא רוצה פה לגזול את הבמה, אבל אני באמת חושב שלא יהיה קיום להלכה לטווח ה... קצר, מנוני וארוך, בלי שאנחנו נחבור חברה לרמב״ם. ככה אני מרגיש. יותר ויותר אנשים כבר, זה לא יעבוד, הסמכות הרבנית כבר היא, אנחנו לא מקבלים אותה. זה שמישהו עם זקן ארוך אמר לנו איזה משהו, אז אוקיי, אז מה?
עלינו, כאילו נראה לי ש...
עלינו, כן, אנחנו.
כשאבא שלי כותב תשובות בשפה ברורה, אנשים אומרים שהוא רפורמי, וכשמישהו כותב מלא אחרונים וזה וכל מיני זה, אז אנשים אומרים, אה, נפסק עליך יפה.
מי זה הנשים האלה?
בסדר, מדע, מעלינו כאילו את באמת זה קבוצה מצומצמת.
לא קבוצה מצומצמת, זה 99% מה... חלק נכבד מאוד מהציבור הדתי שלא בוחר במסלול של ההתחרדות. שזה עדיין רוב האנשים. ככה אני יודע, שוב, אני עוד מדבר על הדברים, אני נצטרך פה כמה דברים בכלל מהבית, אבל אני... טוב, נעבור בינתיים לדוד ואחר כך אולי...
כן. טוב, כולם צריכים להיות עם הדפים, כי פשוט אני יטוס על המקורות, כי זה יהיה קצת קשה לעקוב. בשיעור שעבר כאילו דיברנו כביכול על הנתק בין מורה נבוכים לבין היד החזקה, רמב״ם הפילוסוף כנגד הרמב״ם איש ההלכה, וניסינו לחשוב על היחס ביניהם. אני הבאתי שתי דוגמאות מהיד החזקה שמראות לדעתי בצורה טובה שהרמב״ם, בעצם רמב״ם הפילוסוף, הוא נמצא עמוק עמוק ביד החזקה.
בניגוד למה ש... אני לא זוכר איזה פרשן של הרמב״ם אומר, אבל הוא אומר שזה לא אותו איש בכלל. מי שכתב את מורה נבוכים, זה לא אותו איש שכתב את היד החזקה. זה פרשנות רדיקלית, אבל היא קיימת. סתם הקדמה לגבי מה שאני מרגיש שיש אצל הרמב״ם, כאילו בכל ההתעסקות שלי איתו, זה שיש לו נטייה לקחת כל מיני מושגים יהודיים מסורתיים, כאילו בעלי עוצמה יחסית, והוא פשוט יוצק להם איזשהו תוכן שהוא מקובל, כאילו לא מקובל, כאילו הוא אחר ממה שהיה מקובל עד עכשיו, שזה יכול להיות אפילו הפוך, משמעות שונה לחלוטין. לדוגמה, אפיקורוס, מינים, השגחה פרטית, אפילו מעשה בראשית, מעשה מרכבה, נבואה, כל המושגים האלה הם מושגי יסוד במחשבה היהודית, שהרמב״ם פשוט לקח את זה לכיוון שלו, ואפשר לראות זה בהרבה דרכים. אז אני ככה אדבר על האפיקורוס. טוב, מסכת אבות אומרים שדם מה שתשיב לאפיקורוס, זה בעצם המקור הראשון נראה לי שמזכיר את המילה. כן, מה זה בדיוק דם מה שתשיב לאפיקורוס? לא ברור כל כך, כן, יש נותנים לזה פרשנויות במשנה, אבל לא ברור עדיין מי זה, מה זה, מה מי מו. אוקיי, במשנה, נעבור הלאה, במשנה במסכת סנהדרין, פרק י', משנה מפורסמת, אומרים אלו שאין להם חלק לעולם הבא, אז מונים את האפיקורוס כאחד מהם. אז דבר ראשון, אפשר להבחין שהאפיקורוס הוא מחוץ למשחק, כן? הוא מקבל כאילו את העונש הכי גרוע שאפשר לחשוב עליו, שאין לו חיי העולם הבא, ו... עדיין כאילו לא ברור מי הוא, זה מילה לועזית ש... לא יודע, כאילו, מי שאין לו רקע ביהדות יכול לחשוב מה, מי זה הבן אדם הזה? לא יודע. כאילו, מה עלה לכם בראש שאתם קוראים את המשנה הזו? כאילו, מי זה הבן אדם? איזה אישיות אתה יוצק בו?
היה כזה, אתה כזה תפקולה פילוסופית.
אז זהו, כן, כן, אבל...
זאת אומרת, וזה לכאורה הפשט. זאת אומרת, אפיקורוס בניגוד לשאר החכמים היווניים, וזה מדהים שזה הפילוסוף היווני היחידי שחכמים מזכירים אותו.
לא, מזכירים?
מי עוד?
הומרוס
פילוסוף? לא,
בסדר,
פילוסוף, זאת אומרת, אריסטו לא זכה להיות מצוין, לא אפלטון. והפיקורוס, זאת אומרת, הבן אדם שהציג גישה לחלוטין הדוניסטית ולא חפה ממוסר למען האמת, אבל בטח לא המוסר של אריסטו, יותר נוקשה, יותר חזק של אריסטו ואפלטון.
כן, אני חושב שבמסורת היהודית לא מכירים כל כך את החכם היווני. אז כאילו זה כביכול בגדר איזשהו איקס, כן, נעלם, שכל אחד יכול בעצם להכניס לתוכו את הדבר שמאיים עליו יותר מכל.
נכון, את הציונים.
כן, אז כאילו על משקל, אמור לי מי חבריך ואומר לך מי אתה, אז אמור לי מי האפיקורוס שלך ואומר לך מה השקפת עולם שלך. כלומר, ממה אתה הכי מאוים, כאילו, חש מאוים. אז אנציקלופדיה תלמודית, כן, אז זהו, השם שלו, יש אומרים שהוא מלשון הפקר, שזה כאילו אנשים שבכלל לא הכירו את הפילוסוף. ועניין לו מי שמפקיר ומבזה את התורה, או מי ששם את עצמו כהפקר, ויש אומרים שגם הוא היווני, הפילוסוף היווני. אז בגמרא, בעצם, כל אחד בעצם אומר שזה בן אדם אחר. אחד אומר שהאפיקורוס זה המבזה תלמידי חכמים, בין בפניהם, בין שלא בפניהם, אני קורא באנציקלופדיה התלמודית. ויש אומרים שמבזה חברו בפני תלמיד חכם, וכל מיני דברים. עכשיו הנקודה החשובה זה שיש לזה נפקמינו, כן? יש לזה הרבה דינים. האפיקורוס הוא פסול לעדות, וכאילו למטה בדינים יש הרבה נפקמינו תלחתיות לזה. כאילו יש, הרמב״ם אומר שאפיקורוס שמת אין קרובים מתאבלים עליו, כלומר זה נושא עקרוני, כן? האפיקורוס הזה, איך שאתה בוחר, כאילו, את התוכן שאתה יוצק אליו זה הבן אדם, כאילו. לדעת הרמב״ם, אז זה, המת שאין קרובה מתאבלים עליו, הוא בן אדם אחר מנניח המאירי. בסדר, אז מי בעצם האפיקורוס רמבה? אז בהלכות תשובה פרק ג' הוא מונה את האפיקורוס גם. באלו אין שאין להם חלק לעולם הבא, אלא ניחתים ועובדים, זה מה שהוא אומר בהלכה. אבל הוא אומר שאחד מהם זה האפיקורוס. אז בהלכה ח' הוא מונה שלושה אין הנקראים אפיקורסים. אחד אומר שאין שם נבואה כלל ואין שם מדע ואין שום מדע שמגיע מהבורא ללב בני אדם. שתיים, והמכחיש נבואתו של משה רבנו. שלוש, ואומר שאין הבורא יודע מעשה בני אדם. כל אחד משלושה אלה הם אפיקורסים. כן, עכשיו בעצם אפשר לחשוב מאיפה הרמב״ם לקח את את הדעה הזו, את המקור הזה. כי הרי בגמרא זה לא מצוי, כן? בגמרא, אם אני לא טועה, האפיקורס הוא אחד שמבזה תלמיד חכם ויש כל מיני דעות שמופיעות שם באנציקלופדיה התלמודית שכתבתי. אז חשבתי מאיפה הרמב״ם לקח את המקורות האלה. אז התשובה שהוא לוקח אותם מהמורה נבוכים. ובעצם המקורות במורה נבוכים מראים ש... כאילו עונים על שתי השאלות, גם מאיפה הוא לקח את השם, כאילו מי זה, וגם מאיפה הוא לקח את הרעיונות. אז למטה במקורות מהמורה נבוכים, בעניין חידוש או קדמות העולם. אבל מי שלא ידע מציאות השם, אבל אלא חשב שהדברים בהתקבץ ובהתפרד כפי המקרה, ושאין שם מנהיג ולא סדר המציאות, והוא אפיקורוס וסיעתו והדומים לו. זה מקור אחד, מקור שני מתחת. דעות בני אדם בנבואה כדעותם בקדמות העולם וחידושו. אני רוצה בזה, כי כמו שאלו שהתבהר אצלם מציאות השם יתברך, יש מהם שלושה דעות בקדמות העולם וחידושו, כמו שבאנו, כן הדעות בנבואה שלושה, כן הדעות של הנבואה, ולא יפנה לדעת אפיקורוס, שהוא לא יאמין מציאות אלוה, כל שכן שלא יאמין נבואה. בעצם פה זה המקור שלו, כן? המקור שלו זה אפיקורוס היווני, הפילוסוף. לא אפיקורוס של מלשון הפקר התורה והפקר החכמים שלה, אלא ממש הוא עונה לבן אדם, כן? לדעות שלו. אפשר להסתכל בוויקיפדיה ולראות מה תפיסת עולם של אפיקורוס, וזה ממש זה. כאילו אפיקורוס יש לו תפיסת עולם שהאלים מדישים לגורל בני האדם. אז זה בעצם אומר, אם נחזור להלכה חטא, ששלושה אינה נקראים לאפיקורוס, שלושה אינה נקראים אפיקורסים, אומר שאין שם נבואה כלל ואין שם שום מדע שמגיע מבורא ללב בני האדם. כן, אם יש נתק בין האלים לאדם, אז ממילא לא יהיה נבואה. כן, ושתיים, המכחיש נבואתו של משה רבנו, זה גם, זה פועל יוצא שאם אין נבואה אז כנראה שאתה מכחיש את נבואתו של משה רבנו. והשלישי זה האומר שאין הבורא יודע מעשה בני אדם, שזה גם, אם האלים הם בעצם אדישים לגורל בני אדם, אז ממילא גם הם לא יודעים. הם לא יודעים כאילו מה את מעשה בני אדם. אז בעצם כאילו אם דיברנו על זה שהאפיקורוס, איך שאתה מגדיר את האפיקורוס הזה, מציג את התפיסת עולם שלך עצמך, אז הרמב״ם בחר לתקוף את האפיקורוס מהצד הפילוסופי. כאילו מאוד חשוב לו לעקר את את האפיקורוס, כאחד שחושב בדיוק כמו הפילוסוף, כן? פחות כמו זה שמפקיר, כאילו עושה הפקר מחכמיה ותלמידיה של התורה, אלא יותר ממש מבחינת הדעות והתפיסת עולם. זהו, זה לגבי האפיקורוס. יש לך משהו להגיד?
לא, אני רוצה להוסיף, קודם כל זה באמת מאלף.
מה?
קודם כל זה באמת מאלף הסבלה שאתה עשית, אבל זאת אומרת, אני רוצה להצביע על המשמעות של זה, שבעצם הרמב״ם לוקח דעות, אוקיי, ואומר שהאדם שלא מאמין בדעות הנכונות, למשל, אומר שאין הבורא יודע מעשה בני אדם, אמירה שאנחנו יודעים שלפי החשבונות שהרמב״ם בעצמו עושה, לא כל כך קשה להגיע אליה, הרמב״ם בדיוק לא סובר את זה, אבל זה נמצא בפינה, אוקיי, של מחשבת הרמב״ם. אז אדם כזה, לא רק זה שלא מקבל עולם הבא, זה סיפור אחר, אבל בעצם אנחנו יכולים להפליט לפעד כל מיני סנקציות. הוא בעצם נתחם מהחברה, כמו אתה ציינת לגבי הנושא של הספד וקרוביו שמתאבלים לה וכל הדברים האלה. זאת אומרת, הרמב״ם בעצם לוקח את סוגיות פילוסופיות, שעל פניהם היינו אומרים שאמור להיות בהם איזשהו חופש ביטוי וחופש מחשבה וחופש טעות, ואומר שמי שיגיע בנושאים אלה מתנות לנו נכונות, אז אנחנו פשוט נפעיק לפעב את הכוח הלכתי. זאת אומרת, הוא משתמש בהלכה ככלי בשביל... אז מי שאתה אומר עכשיו, זה בדיוק מתחבר למה שאנחנו ראינו עם משל החצרות. זאת אומרת, מדוע אותו בן אדם ששומר את ההלכה, אנחנו יכולים לדעת שהוא במקום הנכון? כי ההלכה כבר... שמה אותו, אנחנו לפחות יודעים שהוא לא מאמין בדברים לא נכונים.
כן.
כן? זה כאילו הרעיון, באמת, ובעולם שבו, בעולם שבו אין לנו הלכה, או אין לנו את הסמכות של ההלכה, זה עולם שבאמת אנשים יוכלו להאמין למה שהם רוצים, כולל ב, לחדור חברה למיתוס וכל מיני דברים מהסוג הזה.
חלילה.
חלילה, כן. ו... הדברים ברורים, כאילו, זה באמת מבטא חלק מהדברים שרמב"ם רוצה להרוויח, אני חושב, בסיפור ההלכתי, כאילו, בזה הוא יצר מסגרת שהיא כאילו מסגרת מינימלית, שבעולם שאין בו, אין בו הלכה, היא לא יכולה להיווצר.
אני חושב שזה די טען את מה שאנשים יוצאים, כלומר, יצר פה קונספט, כאן זה קונספט מחשבתי, שעל ידו, פה הוא ממש ממציא אותו, שם עוד איכשהו ניסת ידו, מופיע בתורה איכשהו. אפיקורוס לא שייך לתורה. גם הדעות הנכונות שהוא מביא, אני לא יודע אם אפשר להוכיח אותן ישירות מהתורה. אבל גם הדיון שלו הוא דיון פילוסופי בהקשר אליו.
אתה פרש את התורה לפי הדעות האלה.
אז זהו, כאילו, סתם.
אז ההלכה פה מתפקדת כ... משהו, קונספט הרבה יותר כוחני מאשר...
סתם גם מקור יפה, כאילו המקור השלישי שהבאתי במורה נבוכים, אז מה שהדגשתי, שכתוב, הוא כבר באר אריסטו במופת שיקרות זה הדעת. כאילו, מי בא להגנתו של הרמב״ם כנגד הדעה הפוקרת של אפיקורוס? זה לא איזה חכם או משהו מהכתובים או מהתורה, זה דווקא אריסטו, שהוא כאילו... טוב, זה... שכרה הרמב״ם זה ברור.
עכשיו רגע, יש פה עוד נקודה, עוד יותר עמוקה. ובאמת איפה...
אריסטו עצמו חושב שה...
טוב, זה פרשנויות, כן. יש פה נקודה אפילו יותר מעניינת, וזה באמת ההשוואה בין הרמב״ם לבין חז"ל. חז"ל אומרים שהאפיקורוס זה מי שמבזה תלמידי חכמים או לא חשוב, זאת אומרת, הוא מתנגש עם המסורת.
כן.
והרמב״ם אומר, לא, זה לא מי שמתנגש עם המסורת.
זה הבן אדם.
כן. עם השכל, עם התבונה, זה הנקודה, זאת אומרת, המראה פה היא מאוד חשובה. מה המקור הסמכות, מה הדבר שלא צריכים להגן? אוקיי, כן.
הדוגמה השנייה הייתה, אני טיפה יותר נזר, מוזמנים לחלוק בכיף, סתם יאתגר אותי. זה שתי טענות בעצם, אני רוצה איתו. אחד זה בעצם הכותרת, שהרמב״ם ראה את הלימוד של פילוסופיה כמצוות עשה. ברור שמי שקורא את המורה נבוכים רואה שהשגת האל זה התכלית העליונה, כן? אבל לא ברור מהיד החזקה כביכול שבן אדם צריך לשבת וללמוד פילוסופיה. כן? שיש לך פשוט מצווה, כמו שים ציצית, לך תלמד פילוסופיה. אז אני רוצה להראות שהוא כן אומר את זה. והטענה השנייה שאני יותר נזהר איתה זה שהבן אדם שמתאים כאילו כביכול מבחינה עיונית, כן, ושכלית ומידות ללימוד פילוסופיה, הוא צריך גם להשקיע בזה את רוב זמנו. שאת זה אני אקרא קריאה שגם תגיד את זה. רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ב', אחרי כל העסק הזה של קראנו את זה שבוע שעבר, שהוא מדבר על בעצם מטאפיזיקה אריסטוטלית, שהוא פרק א' וב' בהלכות יסודי התורה, אז הוא אומר, מתייחס לזה. דברים אלו שאמרנו בעניין זה בשני הפרקים אלו, כמו טיפה מן הים הם, ממה שצריך לבאר בעניין זה, וביאור כל העיקרים שבשני פרקים אלו, הוא הנקרא מעשה מרכבה. כלומר, מטאפיזיקה אריסטוטלית זה מעשה מרכבה. ואפשר לחלוק על זה?
ניתן.
הוא מגדיר כאילו, מעשה מרכבה ומעשה בראשית זה מושגים מהמשנה, כן? לא, זה לא לקוח מהמסורת היהודית. הוא מזהה את המושגים האלה עם, פשוט עם הפילוסופיה של אריסטו. סבבה, נעבור לרמב״ם הלכות יסודי התורה פרק ד'. כל הדברים האלו שדיברנו בעניין זה כמר מילי הם ודברים עמוקים הם, אבל אינם כעניין עומק פרק ראשון ושני, וביאור כל אלו הדברים שבפרק שלישי ורביעי הוא הנקרא מעשה בראשית. כלומר, הפיזיקה, אם אני לא טועה, הפיזיקה האריסטוטלית, זה נקרא מעשה בראשית. עכשיו הלכה י' א', ומה בין עניין מעשה מרכבה לעניין מעשה בראשית? שעניין מעשה מרכבה אפילו לאחד אין דורשים בו, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו, מוסרים לו ראשי פרקים, ועניין מעשה בראשית מלמדים אותו ליחיד, אף על פי שאינו מבין אותו מדעתו, מודיעים אותו כל מה שיכול לידע מדברים אלו, ולמה אין מלמדים אותו לרבים? לפי שאין כל אדם יש לו דעת רחבה להשיג פירוש וברור כל... כן, מה שהדגשתי, אז נחזור לזה בהמשך. אבל כאילו, לא יודע אם זה מובן מאליו או לא, שהוא לוקח פשוט מושגים מסורתיים יהודיים ומלביש עליהם פשוט פילוסופיה חילונית, כן?
לא, זה אתה בטח לא יכול להגיד.
למה?
מעשה בראשית. כל חוץ מחילונית, באיזה מובן
החילונית? כן, לא, לא חילונית, כאילו מחוץ ליהדות, מהבחינה הזאת.
לא, לא לפי תפיסתו, לפי תפיסתו זאת היהדות.
לא, ברור, אבל אני אומר כאילו... אני לא חושב שזה מובן מאליו.
לא, בוודאי שלא מובן מאליו.
בסדר, אז...
בואו נתקל לדברים ליד בשמו, אני חושב שזה חילוני.
כן, בסדר, כן, 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 חילוני זה לא נכון. בסדר. טוב. נדלג... טוב, בפירוש המשנה לרמב״ם של מסכת חגיגה הוא, שוב, הוא כתב את זה כמו שאמרתי, הוא מחמת חשיבות שני המדעים הללו, הטבעי והאלוהי, שזה פיזיקה ומטפיזיקה. טוב, נדלג. טוב, רמב״ם הלכות תלמוד תורה פרק א', זה העיקר. כיצד? היה הבעל אומנות, איך בן אדם לומד תורה? מה, כאילו, מה... כמה שעות הוא צריך להשקיע ביום? כיצד? היה בעל אומנות והיה עוסק במלאכתו 3 שעות ביום ובתורה 9. אותן 9 קורה בשלוש מהן בתורה שבכתב, ובשלוש בתורה שבעל פה, ובשלוש אחרות מתבונן בדעתו להבין דבר מדבר, ודברי קבלה בכלל תורה שבכתבן ופירושן בכלל תורה שבעל פה, והעניינים הנקראים פרדס בכלל הגמראים. באמת דברים אמורים בתחילת תלמודו של אדם, באמת דברים אומרים בתחילת תלמודו של אדם, אבל כשיגדיל בחוכמה ולא יהיה צריך ללמוד תורה שבכתב ולא לעיסוק תמיד בתורה שבעל פה, יקרא בעיתים מזומנים תורה שבכתב ודברי השמועה, כדי שלא ישכח דבר מדברי התורה, ויפנה כל ימיו לגמרא בלבד לפי רוחב שיש בליבו ויישוב דעתו. כן, עכשיו מה זה הפרדס הזה? אז הוא אומר במפורש בהלכות יסוד התורה, פרדס שווה המעשה מרכבה ומעשה בראשית, ומעשה מרכבה ומעשה בראשית שווה מטאפיזיקה ופיזיקה של אריסטו, כן? אז בכלל, בגמרא, שהוא ממש אומר שיש 3 שעות ביום שצריך ללמוד גמרא, בחלק מגמרא זה זה. אז אני לא יודע, כאילו שוב, אני לא, קשה להאמין שזה מובן מאליו ש... כאילו, אולי למישהו יש קריאה אחרת, אבל זה נראה ברור שהוא פשוט שם בהלכה את זה שאתה צריך ללמוד פיזיקה ומטאפיזיקה של אריסטו. עכשיו, הטור שהבאתי למטה, הוא לא מזכיר את הפרדס. הוא מדבר על השלוש שעות, כאילו על 9 שעות שאתה מחלק לשלוש וזה, אבל הוא לא מזכיר את הפרדס. ושאלה למה? אולי הוא לא ראה בזה לימוד תורה מחייב, אבל הרמב״ם כן. אז עכשיו, אם תסכימו לטענה שלי שהרמב״ם ראה בזה לימוד תורה, כן? מצוות עשה של לימוד תורה זה לימוד פילוסופיה, אז אני רוצה להציע שזה גם עיקר הלימוד, כן? ולא רק להשקיע בזה קצת. אז עכשיו, בהלכות יסודי התורה, הרמב״ם...
מה בדיוק עיקר הלימוד?
עיקר הלימוד... מעשה מרכבה ומעשה בראשית.
כן, אבל הוא אומר, העניינים נקראים פרדס בכלל הגמרא. אני לא בדיוק, כאילו...
כן, חלק מהגמרא.
הפרדס אתה זיהית עם... אבל הגמרא זה לא במה שלנו.
נכון.
להבין, דבר מדבר.
נכון, נכון, זה לא רק זה. זה לא רק זה, אבל זה בהחלט גם זה. כן?
זה לא גמור, מכאן, אבל... אפילו אם נקבל את הגם זה, כן, אני לא יודע אם עשית משוואה משולשת, אפילו אם נקבל אותה... כאילו לטעון שהוא כאילו ממש מעלה את זה הנס, אני לא...
הוא עוד לא, רגע,
הוא
רוצה להוסיף עוד מקור שני.
כן.
לא, לא.
לא, 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 הטור בכלל לא מדבר על הפרדס. אבל אני אומר ש... כן, אפשר להיות ספקן, כאילו גם גמרא זה לא רק פרדס. אתה מסכים שיש שם פרדס ופרדס?
זה כתוב בפירוש,
זה לא רק פרדס.
שנייה, טוב, בוא תחזור לרמב"ם מלכות.
יותר מזה, כאילו הוא כותב, כאילו יש את הגמרא והוא צריך כאילו להזכיר את זה שהפרדס הוא חלק ממנו, כאילו זה לא מובן, כאילו
ברור שזה לא מובן מאליו.
כן, אבל דווקא בגלל זה זה מראש כאילו מגיע כאיזה אנדרדוג, כאילו זה לא מגיע, זה לא נמצא בפרונט.
אני לא חושב שזה אנדרדוג, אני חושב שזה יחסית למקורות שלפני הרמב"ם, זה חידוש עצום שפרדס זה חלק מהגמרא. זה בכלל לא מובן מאליו, הוא לא... שוב, הוא צריך לכתוב את זה בשפה פוליטית ולא... כן, שזה איך שהוא התקבל. לכן הוא גם לא כותב פיזיקה ומטאפיזיקה. הוא מכיר את המילים האלה, הוא כותב פרדס, כן? שמי שיבין מה זה פרדס, אז הוא יבין כאילו למה הרמב"ם מתכוון. כן, עכשיו, בהלכות יסודי התורה פרק ד', שזה אחד מההלכות האחרונות בעניין הזה, הוא מדבר על ההדרגה, על ההדרגה של הלימוד שאדם צריך לעשות. הוא אומר בשורה השלישית, ואני אומר שאין ראוי לטייל בפרדס, אלא מי שנתמלא קרסו לחם ובשר. ולחם ובשר הוא לידע אסור והמותר, וכיוצא בהם משאר המצוות. ואף על פי שדברים אלו דברים, דברים אלו, דבר קטן, קראו אותו חכמים, שהרי אמרו חכמים, דבר גדול מעשה מרכבה ודבר קטן, הוויות דאבי ורבה, אף על פי כן ראויין הן להקדימן, שהן מיישבין דעתו של אדם תחילה. ועוד שהם הטובה הגדולה שהשפיע הקדוש ברוך הוא ליישוב העולם הזה כדי לנחול את חי העולם הבא, ואפשר שידעו מכל קטן וגדול איש בעל לב רחב ובעל לב קצר. כביכול אני רוצה להציע קריאה שמזהה את ההדרגה שהוא כותב כאן להדרגה שהוא כותב בהלכות תלמוד תורה. כן, מה הוא אומר כאן? בעצם לפני שאתה נכנס לפרדס, כלומר לומד את הפילוסופיה, אתה צריך קודם ללמוד את ההלכות, כאילו את מה מותר, מה אסור וכיוצא בהם משאר המצוות. ואז רק אחרי שאתה כאילו מיושב בדעתך ומספיק חכם, אז תעבור לשלב הבא שזה הפילוסופיה, שזה בלי ספק כאילו התכלית. עכשיו, אפשר לתאם את זה עם ההדרגה שהוא מציע בהלכות תלמוד תורה, שהוא אומר... באמת דברים אמורים, בתחילת תלמודו של אדם. אבל כשאגדיל בחוכמה, ולא יהיה צריך לא ללמוד תורה שבכתב, ולא לעסוק תמיד בתורה שבעל פה, יקרא בעיתים וזמנים תורה שבכתב ודברי השמוע, כדי שלא ישכח דבר מדיני התורה, שזה מקביל לצלע הראשונה בהדרגה שם, בהלכות יסודי התורה, שזה כאילו ללמוד את ההלכות, ואחרי שאתה מסיים את זה, יפנה כל ימיו לגמרא בלבד, לפי רוחב שיש בליבו ויישוב דעתו. עכשיו, מי שקרא קצת כתבים של הרמב״ם, מתי שהוא מדבר על רוחב לב ויישוב הדעת, זה ישר זורק אותי להמון פעמים שהוא מדבר על ההדרגה הזו, גם במורה. רק בן אדם שהוא מיושב בדעתו ורחב לב ומספיק חכם ומספיק וכו' וכו', רק אז הוא יכול כאילו לפנות ולהגות במושכלות. כן, אז הקריאה הזו מציגה שויפנה כל ימיו לגמרא בלבד, לפי רוחב שיש בלבו ויישוב דעתו, זה... אפשר לקרוא את זה שפשוט יעסוק בפילוסופיה כל החיים שלו, וזה כאילו, או הרבה מהזמן שלו, הרבה כאילו מהתשע שעות שאותם הוא מגדיר ללמוד תורה, וזה מצוות עשה, פשוט מצוות עשה.
אני באופן אישי מאוד מסכים איתך עם הקריאה שלך.
אני פחות מכיר כאילו רמב"ם ופוליטיקות עליו, כאילו אני שואל אם זה...
זה פוליטיקות עליו?
כאילו אני לא יודע אם זה... כאילו יכול להיות שתגיד לי שמה שאני אומר זה מובן מאליו, כאילו שברור שהוא חושב ש... זה גם מצוי בהלכה.
היו שנים שהתנגדו מאוד ללימוד של פילוסופיה.
כן. אז זהו, אני...
קודם כל מה שאתה אומר זה נכון, וזה דברים חשובים מאוד, ובאמת מאוד נוגעים ל... באמת למתח שאנחנו ציירנו בשני הדברים, זאת אומרת, אחת הדרכים הראשיות שרבא מיישב את המתח בין ספיריטואליזם לבין הלכה, שהוא מביא את הספיריטואליזם לתוך ההלכה. זאת אומרת, יש לזה אחד שאתה הזכרת, שהרמב״ם מעצב את ההלכה באופן של לימוד תורת הדבר הגדול ביותר, כולל לפחות תפילה במקרים מסוימים.
הוא פותח את הספר שלו במעשה מרכב ובמעשה בראשית.
כן, נכון, בסדר, אוקיי. גם ברמה הלכתית, כאילו, הוא לוקח את העיקרון שקיים בהלכה, שנותן עליונות לפי עדות מסוימות לחיי העיון על המעשה, אבל הגמרא מתת חיי העיון בלימוד התורה, ולימוד התורה בונה כל מיני דרגות שהגבוהה שבהם זה לימוד הפילוסופיה. אז אין ספק שמה שאתה אומר זה נכון. זאת אומרת, הרמב״ם חושב שהרמב״ם כפוסק רוצה לעודד את לימודי הפילוסופיה. הוא לא הצליח, הוא ניסה, מה אפשר לעשות? זאת אומרת, הוא בהחלט רוצה, הוא משתמש בכלים הלכתיים בשביל לומר, לימוד תורה זה הדבר הכי גדול מכל החובות הדתיות, ובתוך הלימוד תורה הדבר הכי חשוב, אמנם בפי הדרגות המתאימות שאתה ציינת, זה לימוד הפיזיקה והמטאפיזיקה. אז לכן, בגדול, זה בדיוק מה שעושה הרמב"ם. זאת אומרת, הוא לוקח את הספיריטואליזם ומכניס אותו לתוך ההלכה עצמה. ההלכה בזו שלב מעיינת את עצמה. זאת אומרת, ההלכה עצמה מבילה אותך לכך שרוב עיסוקך יהיה בעניינים האלה. כמובן, לא לשכוח את ההלכה, את כל המצוות, הוא אומר את זה בצורה מאוד ברורה, אבל עיקר האנרגיה הרוחנית שלך מושקעת בדברים האלה.
אפשר לקרוא את זה רק אם אתה מסתכל ביד החזקה.
כן, 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 כן.
יש מאמר של אלי חדד, אני חושב, קוראים לו.
כן.
שהוא טוען שמשנה תורה בנוי במבנה של ספר המדע זה ספר מבוא, וכל שאר הספרים זה פירוט שלו. כאילו, אני רוצה להראות איך זה... עכשיו, זה ממש חזק, אם אתה אומר, כאילו, זה ממש חזק לראות שהרמב"ם כאילו שם את הדברים האלה כאילו בתור הזה, וכל השאר זה פירוט של ה...
אז
זהו, אבל פה, מעבר למה שאתה אמרת, כן, אבל יש פה מורכבות. זה קטעים שאתה טיפה לא מכרת אותם, אבל צריך למרכב אותם. כן, הם מאוד חשובים, ואני אומר פה רק מילה אחת או שתיים, אבל כולם מוזמנים לקרוא את המאמר של הרב שגר, שעסק בלימוד תורה, והוא מפתח את זה יחסית בהרחבה, את הנקודה הזאת. אז אני רק באופן טלגרפי מצביע שתי נקודות. נקודה אחת, שהרמב"ם מדבר, הטובה הגדולה שהשפיע הקדוש ברוך הוא ליישוב העולם הזה, במכון הלך חיי העולם הבא, זה שידיהם הכל קטן וגדול, ואישה בעל לב רחב ובעל לב קצר. זאת אומרת, הרמב"ם בפירוש אומר גם הלא פילוסופיה. זאת אומרת, גם הדברים שהתורה עצמה הם בדרכים יותר מפותלות, כמו שמשל החצרות, מביאים את האדם להשכלות אמיתיות. גם ללמוד פילוסופיה. בלי המסע המתן הפילוסופי, שהוא דבר בוודאי מאוד חשוב. והנקודה השנייה, שהיא נקודה מאוד מאוד מעניינת, וזה הרב שגר אומר, אני לא יודעת כמה אני גם מסכים איתו, שצורה שבה הרמב"ם מבין את המושג שנקרא גמרא, זה לא ללמוד את הספר הזה, תלמוד בבלי. ממש לא, הוא מגדיר את הדברים בצורה ברורה. זה אדם מתבונן בדעתו להבין דבר מדבר. זה גמרא. עכשיו, ומה שהרב שגר מסביר, שמה בעצם מצפה מאיתנו הפילוסופיה? להסתכל בעולם, בטבע, ולזהות דרכו את החוכמה האלוקית. וזה הדבר הגבוה ביותר. אז אומר הרמב״ם, לנו בתור יהודים יש עוד פטנט. אנחנו מסתכלים בהלכה בתור רצון השם, ודרכו אנחנו מזהים את החוכמה האלוקית. זה בדיוק כמו להסתכל בטבע, זה לא שונה בכלל. וזה משמעות העיון, וזה גם תמידים הפרויקט של רב שגר. לקרוא את ההלכה, לקרוא את ההלכות, לקרוא את כל המקורות האלה שמכוון נראים מאוד יבשים, ולראות איך פה מתגלה הרצון האלוקי, החוכמה האלוקית. זאת אומרת, זו אמירה גאונית של הרב שגר. זאת אומרת, זה שהרמב"ם מכניס את הפרדס לתוך הגמרא, זה לא חיבור מקרי. זה לא איזשהו בוידינג שהוא דחר לפני את הדבר הזה שיכנס בפנים, יישב טוב. החיבור הוא לא משנה את משמעות הגמרא. הגמרא זה לא ללמוד סתם דברים. גמרא זה כמו שהרמב"ם עושה, כשאתה הבאת הלשים, נגיד בלכות בסוף ההלכות, תסתכל על ההלכות, למצוא בהם את הסנס האלוקי. וזה לא שונה, מה ההבדל בין זה? אני בא להסתכל על הפרפר ולמצוא בו את הסנס האלוקי, שזה כביכול מה שאומר אריסטו, שזה דבר גבוה ביותר. זאת אומרת, העבודה הרמב"מיסטית היא לא רק שינתה את ההלכה, היא שינתה גם את אופן לימוד התורה. כי אנחנו לומדים הלכה, לא הלכה של הפוסקים המעצבנים, סליחה על הביטוי. אנחנו לומדים את ההלכה של הרמב"ם, הלכה שהיא שקופה, הלכה שדרכה עצמה אתה יכול למצוא את החוכמה האלוקית. אני לא יודע אם זה פירוש נכון, אם זה הפשט, אבל זה פירוש נפלא של הרב שגר לרמב"ם. כן, מה אתה יודע?
גם פירוש כזה, אני לא מבין איך הוא מסתדר. כלומר, אתה מייתר אז את הלימוד של הפילוסופיה מצד אחד, מצד שני אתה מייתר את העיסוק במצוות. אם אתה מתעסק בפילוסופיה, אז אתה צריך מצוות. אם אתה מתעסק במצוות, אתה צריך פילוסופיה. ואת שני הדברים האלו הרמב"ם לא אומר. כלומר, הוא אומר הפוך.
מה, אנשים טיפשים אמורים לא להתעסק בפילוסופיה אלא במצוות.
אז סבבה, אז זה כבר דבר אחר, אתה משאיר את המצוות לאנשים טיפשים. זה לא אותו דבר.
או בשפה אחת לרוב בני האדם.
לא בקיאים.
בלב קצר. לב קצר, כמו פרלמנט קצר. זה קושייה טובה, אבל אני... הרמב"ם כאילו אומר גם וגם. גם פרדס וגם גמרא. זה ה... זה קשה, כי הרב שגר בונה תורה מאוד גדולה על ארבע מילים בתוך הרמב"ם. אבל בסדר, תסכימו אותי שזה פירוש, זה פירוש מאוד יפה, וזה גם פירוש שמסביר למה הרמב"ם היה איש הלכה, למה הוא לא היה פילוסוף. אז התשובה שהוא מצא בתוך העבודה ההלכתית שהוא עשה, גם את ה... שהוא עשה, גם את ה... גם את הממד הזה.
אבל אתה גם מתייחס הרבה פעמים לעניין שההלכה היא תיקון העולם. זאת אומרת, כדי שהפילוסוף יוכל לשבת ולעסוק בפילוסופיה שלו, צריך שהעולם יהיה מתוקן.
זה מודל אחר. המודל הזה הוא מציע משהו יותר, יותר.
זה חייב להיות תיקון העולם.
גם זה שם את ה...
הוא אומר שהשפע שהשפיע, איפה זה היה... שפיע הקדוש ברוך הוא ליישוב העולם. כן, ליישוב העולם, אז זה כדי לכל העולם הבא, כאילו, כדי שתוכל... עכשיו, הוא מתייחס לזה בעוד כמה מקומות, כאילו, שההלכה היא הדרך הכי טובה ליישוב העולם, לתיקון העולם.
נכון.
ואז זה עוד עניין כאילו, כדי לאפשר לה...
זה מסלול אחר, זה מסלול הדרגות, שאומר, זה האמצעי וזה המטרה, אבל שוב, העובדה, כך קורה הרב שגר, שאנחנו עכשיו בסופו של דבר שם את הפרדס בתוך הגמרא, אפשר לראות את זה שהוא מעלה את הלימוד ההלכה באופן מסוים, לא טכנית, לא יודעת מה לעשות, זה במקומות הנמוכים. אתה רוצה להבין דבר מתוך דבר, אתה כאילו מנסה להבין את הרוח של הדברים, זה... אתם יודעים שפעם, כאילו, אולי שלוש, אני עושה שהוא נפטר, אז הרב שגר אמר למישהו, אני כבר לא לומד את הגמרא, אני עושה פילוסופיה. וזה בן אדם, אתם יודעים, שהתפלפל על כל איזה פסיק ברצווה, אבל הוא הרגיש שהוא כאילו כבר לא, הוא כבר לא מתעסק בפרטים הקטנים, שהוא באמת כבר הצליח להגיע לאיזשהו מונהרות כזאת של הדברים. זאת אומרת, אבל זה לא מבטל את המתח. הוא פשוט שם את הספיריטואליזם, כאילו זה שם את המתח לא בין הפילוסוף לבין היהודי, לבין הטור.
יש פה משהו שאני חושב שהוא לא הולך כל כך עם הדברים שאתה אומר, כי הוא לא מכניס את הספיריטואליזם לתוך ההלכה. הם עדיין נשאר נפרדים, כאילו הספיריטואליזם פשוט הוא מונח אולי על גבי ההלכה, כקומה מעל, הוא לא נראה כאילו כמשהו ש... כן, הרב שגר יכניס את זה, כן, הדברים שאמרת לי שם הרב שגר זה יפה, כאילו, אבל כאילו, לפחות כן, זה יהיה נכון לגמרא וזה יהיה נכון אולי למטאפיזיקה לפי הקריאה הזאת, אבל ההלכה עצמה, הקיום, כאילו, כל הפרטים הקטנים והמעצבנים כביכול, הם דברים כאילו שהם נשארים ברמת המסגרת, כן?
זה לקטן והגדול אישה ואיש וכו'. נכון, נכון.
הדברים שאתה אומר לא נכונים ברמת הלימוד, כאילו זה לא יהיה נכון ברמת ההלכה והקיום. ההלכה והקיום נשארות כאילו, כמו שאבישי אמר, זה נשאר לטיפשים. והם נשארים רק עם זה ואין להם מעבר לזה. אין להם את ה... הם לא מוצאים אלוהים בהלכה. יש הלכה, זה מסגרת, זה מה שעושים. כלומר, עם כל המועקה שבזה.
שמע, אז אני אספר לכם סיפור נפלא. מופיע באגרות הרב שך, שאמרו לו, כתוב הרי ברמב"ם, הלכות דעות, שהכוכבים הם חכמים, משכילים, וזה כל הדברים האלה, גם הירח. והנה נחתו האמריקאנרס, נחתו על הירח. וראו שזה חתיכת צרה מסכנה, בום, אתם שומעים פטיש ומביאים הבית המשכל. אז הוא אמר, אם כתוב ברמב״ם, זה הלכה פסוקה, והירח הוא משכיל, אנחנו לא מבינים איך זה היה, והאמריקאים שהם מצאו שזה זה, הם רמאים, הם הביאו איזשהו אבן מהבית, אמרו שזה מהירח.
שהסכימו איתו.
מה?
יש כאלה שהסכימו איתו.
לא יודע, אני לא יודע אם אני אחד מהם, אבל זה כאילו, הרמב״ם לקח את הרעיון של אריסטו, ושם אותם בתוך ספר ההלכה. עכשיו, בן אדם שלומד שהוא חבדניק, אפרופו יד כיסטה, והוא לומד את הרמב״ם היומי, אז הוא למד את זה גם עבורו, משהו מתוכו נכנס. זאת אומרת, אז אני לא מסכים איתך שהעם נשאר רק עם ההלכות היפושיות. העם קיבל איזשהו מנה מאוד קטנה, נכון, של רוח, נדיר את זה כך. הרוח נכנסה לתוך ההלכה. העם קיבל איזשהו...
מה זה בלימוד? שוב, זה לא בקיום.
גם בקיום.
מה זה קיבל? אין פה רעיון חבדי, אין פה רעיון של מתעוררת נשמת ישראל בתוכו. יש כאילו...
נכון.
אז מה, אז כאילו מה קרה פה? אם הוא לא הבין משהו מתוך הקיום הזה, אז לא יעשה מזה כלום. זה לא עוזר בשום דבר.
הקושייה שלך היא קושייה עצומה. למה היא קושייה עצומה? כי הרמב״ם מקבל את דעת אריסטו שתהליך הלימוד הוא לא אמצעי ללימוד, אלא הוא הלימוד. זה הכל, אני מקווה שאתם שומע את זה אמת, אנחנו מדברים על הנקודה, תהליך הלימוד הוא הלימוד. זה לא שורה של מסקנות, יש להם ערך מועט למסקנות האלה. המטרה לבצע תהליך לימודי שבו אתה, ואז השכל מתפתח וכל הדברים האלה שאני לא נכנס להם כרגע. אז הקושייה היא קושייה עצומה, ובכל אופן הרמב״ם כיהודי, הוא לא מוכן לקבל את התפיסה הזאת, שאחד וחצי אנשים יזכו לעולם הבא. טליטיזם האריסטוטלי הזה. הוא לא מוכן לקבל את זה, והוא אומר, ההלכה יצרה איזשהו משהו, שהוא נותן לך איזשהו מינימום, שוב, הדיכוטומיה היא מאוד ברורה, זה משנה חצרות שבו אנחנו התחלנו. אבל עם כל זה, משהו, הרמב״ם כן עושה הנחה, וחושב שמשהו הבן אדם הזה ישיג, והוא פותח איזשהו פתח, יותר, כאילו, ההישג הגדול שעשה הרמב״ם ברמה הלכתית, תחשבו על הנקודה הזאת. הרמב״ם לקח את הספיריטואליסט ונטע אותו בתוך עולמה של היהדות. בשביל להיות ספיריטואליסט לא צריכים לזרוק את הכיפה. אני מדבר פה כמה ביטוי ציורי. ההלכה בעצמה משעה את עצמה, ואומרת לך, אל תתפלל ואל תעשה דברים, ואל תעשה צדקה וכל הדברים האלה, אלא אתה יושב ותעסוק בפילוסופיה, וההלכה בעצמה מכירה את זה. זה העבודה שהרמב״ם עשה. קודם כל הוא עושה עבודה, עזוב את האנשים הפשוטים, הוא עושה עבודה בשביל הרמב״מיסטים. עכשיו, זה שאנחנו לא משתמשים בהיתר שלו זה סיפור אחר. כי על פניו יכולנו להגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו עושים מוקימתא, זאת אומרת, עכשיו אריסטו כבר זה פסל וכל זה, אבל אנחנו לומדים פה את לוינס או לא יודע מה, את ויטגנשטיין, אז בזה אנחנו מקיימים לפעמים לימוד תורה, אפשר ללמוד את זה בגמות המדרש שלכם. אנחנו לא משתמשים בהיתר הזה. אבל הרמב"ם פתח את הפתח, כן? ובפתיחת הפתח הזה, אני מסכים, בכיוון מסוים הוא שבר לעצמו את המילה. כי הפילוסוף הרציני היה אומר שבן אדם שמגמגם ומדקלם שהשם הוא אחד ולא שניים, הוא לא עשה שום דבר. אבל טוב שגם אצל הרמב"ם יש סתירות ו...
למה זה עדיין משהו, אבל מעדיף לגמגם שאלוהים אחד ולא שניים, כאילו גם הרי גם בעבודה זרה יש אנשים טיפשים, וגם מאחורי עבודה זרה יש רעיונות עמוקים שאני מניח שההמון שעובד עבודה זרה הוא גם לא מבין אותם. אז עדיף לגמגם רעיונות פילוסופיים נכונים מאשר לגמגם רעיונות עבודה זרה מוטעים.
כן, עוד מחשבות. מה? זה כבר שנשאר לנו.
רק הערה שפחות קשורה למה שדיברנו עכשיו, אבל קשורה לרמב"ם בכלל, התנועה הזאת, רק יפור אולי דבר, התנועה הזאת שעוברת, באנגלית קוראים לזה bookishness, אני לא יודע איך לתרגם את זה בעברית, שהמוקד בהלכה נמצא בספר ולא ברב, כלומר שמכיר כל המנהגים וכל הלימודים שהוא דימן מהרב שלו אלה נמצא בספר קומפלט, זה תנועה מאוד חשובה איך אנחנו היום תופסים את ההלכה. תודה. אתה מבין מה אני אומר? או לא?
כאילו... שכולם מבינים.
כן. כאילו, הצורה הזאת שהרמב"ם לוקח את כל ההלכות ונותן אותם בספר, תנועה מאוד חשובה על איך אתה תופס את ההלכה, איפה המנהגים, איפה המקורות, ולא כולם קיבלו אותו בזמנו. כך לא יודעים ההלכה, ההלכה לא כך. וזה עד היום השפיע עליהם.
ואתה רואה את הרמב"ם כמייסד של הדבר הזה, או לצורך העניין רבי?
זהו, השאלה אם זה התחיל ברבי או ברמב"ם, ויש גם סיפורים אחרים לא כל כך מקיפים בין זה לזה, אבל זה בהחלט מהלך שאני לא ברור אם זה...
מה שאתה אומר לי ככה פתאום ככה, העיר לי את המשפט הזה, את ה... חורץ את השני החבורות שלכם אחת של השנייה, החיבור הזה לא חיברתי כדי להיות גדול בישראל לדור שיתו לי מויטין בעולם. זה לא אתם אמירה, זה לא אתם ענבה. אלא זה כאילו אומר, אני לא אישו. ואין ספק שההלכה כשהיא לא בוקיש נסי, ההלכה היא כאילו הדמות של הבן אדם. כאילו זה ידוע שיש דברים מסוימים שבספר זה כתוב ככה, אבל אם תלך לרב גדול, אפילו רב שמזוהה כחרדי, הוא ייתן לך היתרים ומתרים מפליגים.
דווקא רב שמזוהה
כחרדי. כן, דווקא רב שמזוהה כחרדי, הוא ייתן לך היתרים שמתרים מפליגים. כי היתר הוא מגיע ממנו, הוא צריך להחזיק את היתר בידיים שלו ולשחרר אותו אליך. אם יבוא מישהו וישים את היתר בספר, הוא רשע.
יש לנו בהמשך האיגרת של רבי נחמן דיין, הוא תוקף אותו על זה שאת הרמב״ם הזה שישכחו שמות החכמים, כי הוא לא כתב אותם. אז הוא אמר, כתבתי בהתחלה את השמות של כל החכמים בהקדמה, ועכשיו הוא לא כל מיני דבריהם.
לא, זה נקודה עמוקה. הוא אומר הרמב״ם, אני לא האישו בנושא הזה. זאת אומרת, זה לא שתבוא להתקבל היתרים. הרמב״ם יוצר הלכה שהיא באיזשהו מקום היא מאוד סטרילית. לטוב ולמותר. זה כבר לא אני בתוך הסיפור הזה, לא תבוא אליי. אלא הדברים עכשיו, יש פה ספר, עכשיו אנחנו לומדים ספר. אני לא יודע אם זה הבוק שני שאנחנו מדברים היום, שזה סוג של...
גם היום, נגיד ברמה, כשמופיע, אבל אנחנו לא נוהגים ככה.
כן.
היום לא נוהגים ככה כי רמה כתב, לא משנה אם נוהגים ככה או לא, וזה קיים בתחומים אחרים, שהרמה לא דיבר עליהם. נוהגים כמותו כי הוא כתב
ככה. ברור, הלכה, שוב, הלכה, לא יודע איך להגדיר אותו בדיוק, הלכה החיה, הלכה של חי, הלכה החיה של חי, שהיא בנויה באמת על המסורת והמנהגים והיתרים וכל מיני... אי אפשר להפוך אותה ל... אי אפשר להמהיר אותה, אני חושב. זה ה... יכול להיות שאני חושב שכן, אבל אני לפחות... בדרכים שהרמב"ם מציג, אני חושב שלא. היא צריכה להיות ספר, היא צריכה להיות מאוד מוצרנת, מאוד שיטתית, ואז אתה יכול בקלות באמת לחלט ממנה, להבין דבר מתוך דבר, שזה באמת ניסוח גאוני ל... לנקודה הזאת, כאילו להבין ממנה את הכוונה, את התובנה, את הרוחניות, את הרצון האלוקי בתוך הדברים האלה. שוב, הרמב"ם הוא לא אומר אני ממציא את הדברים משכלי, הוא לא אריסטו. זה לא אתיקה פה. ואתה לקחת את החומרי הבניין של התורה, אבל להאמין שיש בהם את הסנס. ולכן אני יכול לארגן את זה לפי הסנס הזה. ואני יכול גם, מי שקורא את זה יראה את הסנס. זה כאילו, זה השקיפות שמצוירת פה, אני חושב.
היום יש, כאילו, זו תפיסה מאוד מודרנית, היום יש איזה, יש כבר איזה שינוי ברוח הזאת, כאילו, של דווקא אני לא רוצה את דברים מובנים, כאילו. מה שהרמב"ם עושה נגדו בחריפות, כאילו, אז יש דברים שהאל עושה דברים לא הגיוניים.
נכון.
אז דווקא, כאילו, אני עושה את דברים לא הגיוניים, זה כאילו, זה הלהט שבדעת, כאילו, לא לעשות...
כמו שאמר המשורר, דברים נסתרים, או נבין או נדע, זה גם דברים לפעמים בלי סיבה. שם.
כך גימל, עוד כך גימל.
כן, אתה אומר שאנחנו נסיים פה. תודה רבה לשני המציגים האמיצים. זהו, אני שכחתי משהו שבוע במישהו יש לו את הדף, זוכר בעל פה?
במייל, אתה מה זה?
במייל, אוקיי. לא,